רשת בית גאולה אבן סער כאן בשפט שלום פרופסור עידן סגב
שלום גאולה
חוקר מוח ראש המחלקה לנוירוביולוגיה ומרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. מה המוח שלי עשה כדי שאקריא נכון את כל הטייטל שלך?
וואו, הוא עשה הרבה מאוד דברים. קודם כל יש בו 100 מיליארד תאי עצב. מספר עצום, כלומר, מיליון מיליון כפול 100, זה מספר עצום של מיקרו-צ'יפים. וכל המערכת הזאת כולה ביחד לאורך השנים למדה לקרוא, Mm-hmm. כי לימדו אותך בכיתה א', שהאות א' זה א', וכך הלאה, אז יש שם הטבעה של הלמידה הזאת. אין לך סרטים במוח, אין לך אותיות במוח, יש לך ייצוגים של הדברים האלה.
סמלים.
באמצעות אותות חשמליים וכימיים. Mm-hmm. עם השנים, האות א', האות ש', וכך הלאה, הוטבעה באזורים מסוימים מאוד במוח, והיום כשאת מסתכלת על מה שכתוב לך על הנייר, את מצליחה לדלות משם. את הדברים שהוטבעו, לחבר אותם ולהצליח לקרוא. למידה.
למידה של המוח. זה יהיה נכון לומר, אם אני אשאל אותך מה זה מוח, אז יש לי בפנים, לך, לכולנו, מין מחשב, מין מכונה, והיא מקבלת עבורנו החלטות ועושה גם למידה, אבל תכלס במצב של הרבה דברים לא ברורים, של אי-ודאות, והיא נדרשת אותה מכונה לקבל החלטות מהירות עבורנו וגם עבור אחרים, נגיד ילדים או עמיתים או חברים, נכון? זה יהיה נכון?
כן. תראי, כמו שאמרתי, כמו שאנחנו מבינים אותה היום, תמיד אפשר לחשוב שאנחנו לא יודעים הכל ואנחנו לא יודעים הכל, אבל ככל שאנחנו מסתכלים על המוח יותר ויותר, אנחנו מוצאים שם מרכיבים פיזיקליים. יש שם חשמל, יש שם חומרים כימיים, מאוד מורכבים ומאוד מפותלים ומחוברים אחד לשני, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים על זה כעל מערכת ביולוגית, כמו שריר, רק הרבה יותר מורכבת, והיא כקולקטיב ביחד, עם השנים ועם הלמידה, מצליחה לייצר תבניות של התנהגות. חלקם הגדול לא מודעים, את פועלת בלי לעשות החלטות מודעות, מזיזה את היד וסוגרת את העיניים וכך הלאה. חלק מאוד קטן, במיוחד למין האנושי, יש אפשרות לעשות החלטות מושכלות, כאלה שאת חושבת עליהן קודם, מה שקהנמן קורא סיסטם A וסיסטם B, החלק האוטומטי של כל חיה, לברוח מהדבר המפחיד, והחלק היותר מתוחכם, שהוא מאוד מיוחד למין האנושי, כולל יצירתיות, שכן דורש החלטה מסודרת, סיסטמטית, מחשבה, זה משהו מאוד מיוחד למין האנושי.
אבל לפני המין האנושי, בגדול יש לנו מערכת של תאים?
תאים,
כמה?
במוח האנושי יש 100 מיליארד.
100 מיליארד. ותא מתקשר עם תא, הם לא נוגעים זה בזה, אם אני זוכרת נכון מה שקראתי.
נכון.
מאוד קרובים זה לזה,
נכון.
ואחד שולח חשמל לשני?
לא, אחד שולח, אוקיי. אז הם באמת לא נוגעים פיזית אחד בשני, אין מגע חשמלי, אין מגע של ממברנה של תא, עם ממברנה של תא אחר, לא. יש מרווח מאוד קטן שנקרא סינפסה, מרווח מאוד מאוד קטן, ננומטרי. ושם, כשתא אחד פועל חשמלית, הוא משפריץ, הוא שולח חומר כימי, טרנסמיטור, כמו דופמין ואחרים, שנקלט על ידי התא הקולט, תא מספר 2, שהוא ממיר את החומר הכימי לפעילות חשמלית.
מהבחינה הזו, אין הבדל בין חיה לאדם.
אין הבדל. העיקרון של תאי עצב הוא אוניברסלי. מהג'וק עד החיה הכי פשוטה, יש אותו סיגנל עצבי, ואותו סינפסה, אותה סינפסה שמחברת בין תאים.
וגם מבחינת לחיה יש מוח, לנו יש מוח, אז החומר ודרך ההתקשרות שעכשיו תיארת, ובגדול המבנה, נגיד, קיים אצלנו ואצל הקופים, ואצל, לצורך העניין, הפרה והקוף, אבל מה שאתם עדיין לא מבינים, זה במה מותר האדם מהחיה, כלומר, במה מותר מוחו של האדם מהחיה? למה לטובת האדם יש את הפער הזה, הקפיצה הזו, שהחיה לא עשתה?
זה נכון. אז זה נכון שהמרכיב, המיקרו-צ'יפ הבסיסי, שנקרא תא עצב, או תא עצב, צריך להגיד בעברית, כולנו אומרים את זה עצב, אז נגיד עצב לא בגלל שאנחנו עצובים, אבל כך אנחנו אומרים תא עצב. תא עצב הוא תא עצב הוא תא עצב. בכל חיה, גם במבנה הבסיסי שלו, וגם בסיגנל, באות החשמלי שהוא מייצר והכימי. זה אוניברסלי. זה פטנט שהומצא, תאי העצב הומצאו לפני סדר גודל של 3.5 ביליון שנה, כן? היקום הומצא לפני, או נברא לפני 13.5 ביליון שנה, המפץ הגדול. ואחרי הרבה מאוד שנים נוצר החי הראשון, החיידק. חיידק עוד אין לו מערכת עצבים, אבל כבר יש לו ממברנה, והוא כבר עטוף, הוא מבודד מן העולם, ולאט לאט התפתחו תאי עצב, שהם דומים בכל החיות. מה ששונה בין חיה לחיה, זה שהמורכב, גם המספר, אנחנו בעלי מספר עצום, לא הכי הרבה בעולם, יש לוידתנים עם יותר תאי עצב, ויש לנו מספר עצום, ויש לנו אזורים חדשים יחסית באבולוציה, שאין לחיות אחרות, כמו למשל האזור שעוסק בשפה. שם יש לנו רקמה שהתמחתה באופן מיוחד, ביכולת להבין שפה ולייצר שפה. יש התחלות בקופים, יש התחלות של האזורים האלה, אבל הם לא השתכללו מבחינת המורכבות של הרשת, ולכן הם לא מדברים. ואנחנו כן. אבל המכלול של האדם, כולל היצירתיות והיכולת שלו להאמין.
והרגש והאהבה.
והרגשות. גם לחיות יש רגשות, גם כלבים מפחדים.
אבל מפותחים כמו...
זהו, הכל איזה... הכל ניואנ... כבר ישנו.
אוקיי.
הכל כבר ישנו.
אז מה, זה פיינטיונינג?
הפיינטיונינג הזה הוא קפיצה, הוא קפיצה איכותית.
אוקיי.
לפעמים אתה עושה שינוי קטן, מוסיף משהו ועוד משהו, והחיבור חדש, ופתאום קורה דבר שלא היה קודם. למשל, הדיבור הרצוף שלי איתך, דבר שאף חיה, או ליצור ציור, או שיר, זה אין חיה שעושה את זה. מה עשה את זה בדיוק? למה המורכבות הזאת אפשרה את הדבר החדש היצירתי הזה? כאן אין לנו הבנה.
ואם תבחן מוח של אדם לפני עשור, אני בכלל לוקחת לא הרבה זמן אחורה, 20 שנה אחורה, אתה תראה שינוי במוח האדם בהשוואה לאדם כפי שהוא היום?
אז זאת שאלה מאוד טובה.
כי נתת דוגמה לפני המון שנים, אבל לא האדם הקדמון ולא היום, תראה הבדלים?
אז זאת שאלה מאוד טובה, אני רוצה אולי להדגיש משהו מאוד חשוב. מבחינה גנטית, הגנום האנושי, אני כהומו ספיאנס, אנחנו כהומו ספיאנס כבר קיימים 300,000 שנה. זה קצר באבולוציה, אבל המוח שלי כבר קיים 300,000 שנה כמו שהוא. זה אותו מוח. האדם הקדמון שישב במערות הפרה-היסטוריות בדרום צרפת, הוא אותו מוח כמוני מבחינה פוטנציאלית. ואם היית לוקחת אותו מאז ושמה אותו פה היום באולפנים, הוא היה כמוני. כלומר, מה שהשתנה לאורך השנים, זה לא הגנטיקה, אלא הסביבה. כלומר, אני לא צריך לשבת במערה ולהגן על עצמי עם אש מפני בעלי חיים, אלא אני יושב באולפנים ממוזגים וכך הלאה. אני יצרתי סביבות שאפשרו לאותו מוח עצמו להתארגן לקראת הדבר החדש שבניתי, והאינטראקציה הזאת בין הסביבה משתנה בעקבות המוח, הארכיטקטורות והשירה והטכנולוגיות והאייפון והטלפון, החדש מאפשר למוח לבטא ביטויים חדשים עם אותה רשת. אז אם את שואלת אותי, האם המוח שלך לפני 10 שנים הוא אותו מוח כמו היום, אני מקווה שלא, לא במובן הבסיסי, אלא במובן של הקשרים שהרשתות יצרו ביניהן, וזאת למידה. כשאת לומדת משהו חדש, אותה רשת עצמה יוצרת קשר חדש בתוכה, כדי לקדד את האינפורמציה החדשה שאת צריכה
אולי
ללמוד.
אולי פחות. אני אגיד לך למה. הזכרת מסכים, לצורך העניין, נגיד אייפונים, מחשבים. המכשירים האלה, מדברים עליהם הרבה בהקשרים של קרינה למוח, ומה זה עושה למוח, ובהייה במסך, וכאבי ראש, ומחלות שאולי זה מייצר. המכשירים האלה חוסכים לי חשיבה. כלומר, אם לצורך העניין פעם הייתי צריכה לזכור המון מספרי טלפון כדי להתקשר למישהו, או דרך לאיזה מקום כדי להגיע אליו. היום יש לי ווייז, היום יש לי אנשי קשר. יש חלקים במוח שלי שלא מתאמצים יותר באגפים האלה, לא?
זה כן, זה מזכיר לי שנסעתי פעם בפריז. הייתה שם נהגת טקסי.
מונית.
מונית. והיא שאלה אותי, אמרתי לה, אולי תגיעי כאן לסן מישל, שזה היה בסך הכל קילומטר משם, וזה רחוב מרכזי בפריז. היא אמרה, רק רגע, אני כבר לא זוכר כלום. ווייז. זה די הדהים אותי, כי היא נהגת בפריז. אז כן, אז אתה יכול לפנות, למשל במקרה המסוים הזה של ווייז ושל התוכנות של הנביגציה, של ההתמצאות במרחב, יש לנו אזור במוח שתפקידו, זה נקרא היפוקמפוס, להתמצא במרחב. הוא בונה את מפת העולם. ואת מפנה אותו, זה נכון.
אבל מפנה אותו למשהו אחר, או שהוא כבר, הוא מתנוון?
הוא לא מתנוון. אין מצב שהמוח מתנוון. זה לא נכון שאנחנו משתמשים ב10% מהיכולות של המוח, כמו שאמרה לי המורה בכיתה א', אין התנוונות, אלא יש הפנייה, וזה היופי במוח. אז עכשיו ההיפוקמפוס לא מתעסק יותר בזיהוי דרכים.
מה הוא עושה?
הוא מתעסק למשל בלמידת שפה נוספת, או התמצאות בקשר רגשי או חברתי. המוח הוא כל כך ורסטילי, כל כך דינמי, שהוא יכול להפנות משאבים, כאשר אין מצב, אלא אם כן הוא מת, אלא אם כן יש שטף דם, אבל אחרת המוח תמיד פעיל, והוא תמיד מוצא לעצמו עיסוק.
אז זה טוב שהסביבה משתנה?
נהדר.
היא מפנה את החלקים האלה שפעם עשו X, לעשות פוטנציאלית Y,
לגמרי.
או X פלוס?
תראי, פעם הייתי צריך לרוץ, ואני לא יודע, והייתי פיזי יותר, והיום אני נוסע במכוניות וקטנועים, אז ברור שחלקים שהמוח התנועתיים, מאוד מאוד פחות פעילים, מאשר כשהייתי רץ בין העצים בתור אדם קדמון. כן? בסדר, אז יש לזה כמובן מחיר. מסוים, אני פחות פיזי וכך הלאה. מצד שני, הפניתי את זה לזמן פנוי יותר, ליצירתיות חדשה יותר, למחשבות על העתיד, על פילוסופיה, על רדיו. היופי של האדם, היופי של האדם, זה שהוא זז כל הזמן למקומות חדשים, אם הוא רוצה להיות יצירתי, אם הוא מתעקש להישאר במקום הידוע, ודאי, אז הוא לא מתפתח.
אז גם המוח שלו לא מתפתח. בוא נדבר טיפה על המחקר שלך. אתה חוקר בעצם רק את הקליפ, רק, כן? אז זה המון, קליפת המוח, זה יהיה נכון? מחקר המוח שלך לומר?
כן, אני מתמקד בקליפת המוח, שהיא הדבר החדש באבולוציה ומיוחדת ליונקים. העובדה שמתחת לגולגולת שלנו יש את השני מילימטר רקמה, המפותלת הזאת שכולנו מכירים, היא חדשה באבולוציה, היא המעניינת.
כמה זמן היא קיימת?
200 מיליון שנה.
רק 200 מיליון שנה. מה היא עושה?
כולל אצל עכברים וקופים ופרות אצל היונקים. והיא מאוד מיוחדת אצלנו במיוחד, כי היא שם השפה ושם היכולת היצירתית וכך הלאה, זה מעניין לחקור אותה. אבל כמובן שאנחנו, אי אפשר לחקור את הכל. אז אני מתעסק בקליפת המוח, אבל כמובן שאנחנו מנסים להבין אזורים אחרים, כמו ההיפוקמפוס שהזכרתי, או אזורים רגשיים עמוקים יותר בתוך המוח. קליפת המוח היא חדשה ומעניינת. זה נקרא נאו-קורטקס, הקורטקס החדש, הקליפה החדשה. אז אותה אני חוקר, כן.
כמה שנים אתה כבר עוסק בקליפת המוח?
מאז שנולדתי.
מאז שנולדתי, כן,
תיאורטית זה. בתור חוקר, אני כבר 30 שנה עסוק בתאי עצב וברשתות האצביות שמרכיבות את הקליפה האנושית וגם של עכברים.
אני מניחה שיש כל הזמן התקדמות במחקר, אבל יכולה גם תיאורטית להיות, יכול להיות מצב, יכול להיות נקודה שבה, תגיד, מפה אי אפשר להתקדם יותר?
מדען לא יכול לחשוב ככה. מדען הוא פנטזיונר מגלומן. והוא חושב, ואני חושב, שאנחנו יכולים להבין את הכל. השאלה היא מה זה נקרא להבין את הכל, אפשר לדבר על זה, מה זה בכלל להבין. אבל אני חושב שאנחנו לא נעצור, במיוחד ובעיקר מכיוון שאנחנו צריכים לפתור מחלות מוחיות.
שיש מה, מאות כאלה.
560 מחלות מזוהות עם שמות של מחלות מוחיות, מאוטיזם, אלצהיימר וכל מה, פרקינסון וכל מה, ובעיות שינה ודיפרסיה וכל מה שאת רוצה. זה מחלות נוראות. שאנשים סובלים מהם סבל עצום, ותפקידי כחוקר, אנחנו, זה להבין את המוח, לא רק בשביל להבין אותו במצב היפה והמקסים שלו והיצירתי שלו.
אבל להבין מה, להבין למה זה קורה, או למצוא את התרופה, כי אחרי שתבין למה זה קורה, אם תבין, ונקווה שתבין, לא בהכרח תצליח למנוע את זה.
נכון, אבל אי אפשר למנוע את זה בלי להבין את זה. כלומר, עד היום בעצם מה שעשינו, או חברות התרופות עשו, הם ניסו, זה ניסוי ותהייה, או תהייה. ניסו וניסו תרופה מסוימת אצל עכבר, זה עבד לא רע, ניסו אצל אדם, לפעמים זה כן מצליח או לא. זה לא נקרא להבין את המחלה. זה נקרא להתערב בה ולקוות שזה יצליח. הכיוון שלי ושל אחרים זה לנסות להבין את המנגנון במצב הבריא של, של החיה, העכבר. באותו מנגנון לראות מה השתבש. ואנחנו משתמשים במודלים מתמטיים, נדבר על זה אחר כך, מה השתבש בחיה, בעכבר, שהוא הפך לאוטיסטי או פרקינסוני, וההבנה הזאת לפחות תכוון אותנו לעשות רפואה הרבה יותר מושכלת, לא מקרית, אלא שתהיה מכווננת לאותו מנגנון שאני מקווה שאני אמצא, שקשור למחלה המסוימת הזאת.
מה קורה אם אפשר לנסח איזשהו כלל במחלה של המוח? משהו בתקשורת בין התאים שעליה דיברת קודם, אני לא יודעת אם המילה נכונה היא משתבש, אבל מה, מתחלק אחרת, הם עובדים אחרת, הם פועלים אחרת, לא תא מול תא, אלא בקבוצות אחרות?
בדיוק, בדיוק. אני חושב שאולי הדוגמה הכי טובה לתת זה פרקינסון. פרקינסון היא מחלה שאנחנו מבינים היטב, לפחות מבחינת טביעת האצבע שלה. כשמסתכלים במוח באזור מסוים, הפעם לא בקליפת המוח, אלא עמוק במוח, מה שנקרא הגרעינים העמוקים, חולה פרקינסון, רשת מסוימת, מאוד מסוימת, משהו כמו מיליון תאי עצב, שבאופן נורמלי, לא חולה, הרשת הזאת פועלת בצורה מאוד לא מסונכרנת. כל תא יורה ועושה את הפעולה החשמלית שלו באופן ספונטני יחסית ולא יחד עם האחרים, אז הוא יורה כל אחד, יורה חשמלית, כל אחד בפני עצמו, ויש שם איזו תזמורת עם הרבה מאוד כלים, נקרא לזה ככה. במצב של פרקינסון, אנחנו לא מבינים למה, הרשת כולה פועלת חשמלית בצורה קולקטיבית מסונכנת. כולם, כל התאים יורים, טרט, הפסקה. טרט, הפסקה. כולם. פתאום, הרשת הופכת ממשהו רחב עם רפרטואר גדול של פעילויות חשמליות, למשהו מאוד מצומצם חשמלית שחוזר על עצמו, והביטוי של הפעילות החשמלית השגויה הזאת, החולה הזאת, הוא הרעד הפרקינסוני, הקושי לייצר תנועה, ופתאום הרשת עוברת מסטייט, ממצב אחד שהוא בריא, למצב אחר חשמלי, שהביטוי שלו היא המחלה שאנחנו קוראים לה פרקינסון.
אם תסתכל על מוח...
או אפילפסיה, זאת הדוגמה.
אז אתה יכול לראות את זה בראש של אדם שיש לו פרקינסון, נכון? אם תחבר אותו למכונות, אלקטרודה, תראה את זה. אתה יכול להסתכל על מוח של אדם ולומר, לך יהיה פרקינסון הרבה לפני?
כן, אנחנו, אבל בשביל זה צריך להיכנס פנימה, ואנחנו עוד לא עושים את זה, אבל כן.
לא אלקטרודות, אתה צריך...
אז זהו, שזה חודרני. זה חודרני. בשביל לרשום את הפעילויות המקדימות, הרבה לפני שרואים את הפרקינסון ההתנהגותי...
אבל בעצם אין בזה טעם, כי עדיין אין לך איך לעזור לו במניעה.
אז פרקינסון כן, זאת אחת המחלות היחידות של חקר המוח שאנחנו יודעים בצורה די מדהימה, וזאת תוצאה של חגי ברגמן מישראל, מהאוניברסיטה אצלנו, פיתוח מדהים, שמאפשר להיכנס, כן להיכנס באופן חודרני עם אלקטרודות חשמליות לאזור שפועל שגוי, ולגרות אותו חשמלית, את אותו גרעין עמוק שמתחיל לראות באוסילציות.
אז אולי שווה לי. אם אתה אומר לי שיש את היכולת, אתה אומר, תראי, זה קצת מסוכן וזה מוח והכל, אבל אם אני אחדור לתוך המוח שלך, שזו פעולה חודרנית...
כבר עכשיו כשאת בריאה.
כן.
כשאת לפחות לא
רואים... ואני אוכל לומר לך שבעוד שנתיים... חלילה, יהיה לך פרקינסון, ואני אוכל אולי להעט את קצב והתפתחות המחלה, כי אני יודע כבר עכשיו, אולי אני אוכל לדחות את הקץ, אולי שווה לי.
זו שאלה שצריך לדון בה. תראי, למשל, בתחום הפרקינסון דווקא זה מעניין. היום הרופאים עדיין לא מוכנים להשתמש בטכנולוגיה הזאת מיד, כלומר, להיכנס למוח, בניתוח, אגב, מאוד קל יחסית. אם זה חור מאוד קטן, ולהכניס את האלקטרודה למקום הנכון, מה שחגי וצבי ישראל בהדסה עושים פעמיים בשבוע, ובכל העולם היום עושים את הניתוח. זה נקרא Deep Brain Stimulation, גירוי מוח עמוק. כמו קוצב לב, זה קוצב מוח. אבל לעשות את זה, זה בכל זאת ניתוח מוח, והרופאים מעדיפים להשתמש...
כאילו מיותר. זה בכל זאת לא, חודרני. לא מציל חיים, לא הכרחי, וזה מוח.
הוא הכרחי אומר... כשאתה חולה פרקינסון, והתרופות הכימיות שאתה לוקח כחולה פרקינסון, הדופמינרגיות, תחליפי הדופמין, שזה אותו טרנסמיטר שאנחנו יודעים שלא פועל טוב, והרשת מתחילה לפעול לא נכון, בגלל חסר בכימיקל, בדופמין, אז אין ברירה אלא לעשות את הניתוח, והמון, כי יש כבר 200 אלף חולים שעשו את הניתוח ומסתובבים, ואתה לא מרגיש שהם חולי פרקינסון. אבל הרופאים לא אוהבים לעשות את זה מלכתחילה, בוודאי לא עוד לפני שרואים את המופע. אבל כן מתחילות להתפתח כל מיני טכנולוגיות, ובעתיד אני חושב שיהיו לנו סנסורים במוח, קבוע, כל הזמן, שישדרו את מצב המוח, לא רק המוח, גם הגוף, שישדרו החוצה בביג דאטה של מה קורה ללב ומה קורה לשרירים ולקיבה ולריאות וכך הלאה, החוצה אל העולם.
שאפשר יהיה לנטר את החוצה הזה למחשב, אני מניחה.
למחשב גדול, לענן. אין לי ספק שיהיה לך שם ענן עם המון המון אינפורמציה פנימית, לא רק חיצונית עליך, ואם יתחילו לראות שם התחלות של איזה ניואנסים של דברים לא בסדר, כן יתערבו בזה מוקדם.
אני תכף רוצה שנדבר עוד יותר על העתיד, כי מה שאתה אומר עכשיו קצת מלחיץ בהרבה מובנים, שמישהו שם ידו על איזה... שולט באיזה ענן שבו נמצא המוח שלי, או היכולת לשלוט במוח שלי, אבל זה רגע אני מניחה בצד. אני רק אומר למי שמצטרף אלינו, שאנחנו משוחחים עם חוקר המוח, פרופסור עידן שגב. באותו אופן, מחלה מוחית, גם אלצהיימר היא מחלה מוחית.
ברור.
ומהבחינה הזו, גם כשאתה חוקרת את האלצהיימר, ואיך הוא מתפתח, זה גם חלוקה של תאים שפועלת אחרת, או קבוצת תאים יותר דיוק?
לא, אז באלצהיימר, בניגוד לפרקינסון, זאת הבעיה עם המחלה הזאת, פרקינסון, למזלנו במרכאות, הוא מאוד ממוקד. הוא ברשת מאוד מסוימת, כן? זה מילימטרים מעוקבים עם התאים שדיברתי עליהם קודם, כמה מיליונים. אלצהיימר זה מחלה מפושטת. אז אי אפשר לגרות במקום מסוים חשמלית ולקוות שהאלצהיימר ישתפר. אין כאן שום ברירה אלא להשתמש בכימיקלים שמתפשטים על כל המוח, שזה הרבה תופעות לוואי. ויש היום פיתוחים ישראלים, בין השאר האקסלון של מרתה רוזין מהאוניברסיטה העברית, שמנסה באלצהיימר, אנחנו כן יודעים שמה שמתרופף בהתחלה זה הקשר בין התאים, הסינפסות שמאפשרות תקשורת בין האלמנטים האלה, בין תאי העצב, מתחילות לא לתפקד, וכל תא פועל בפני עצמו, אבל לא מעביר את המידע שלו אל האחרים, והרשת מפסיקה לפעול כקולקטיב. זה השלב הראשון של פרקינסון, זה חוסר תקשורת בין התאים, אחר כך גם תאים מתים ומתנוונים, ובכלל לא מתקשרים ואין רשת. כן? ואנחנו לא יודעים למה זה מתחיל פתאום. זאת השאלה, למה פתאום מישהו חולה בפרקינסון? למה מישהו פתאום מתחיל בום, והוא הופך לחולה באלצהיימר? מה המנגנון שהופך את הסוויץ' הזה מבריא לחולה? אין לנו הבנות על זה.
מי שחולה באלצהיימר, בסוף עתיד לא לזכור כלום? יש דבר כזה לא לזכור כלום?
קודם כל כן, אני רק רוצה להגיד שזיכרון, זיכרון, כבר אמרתי את זה קודם, אני רוצה להדגיש שזה הדבר המופלא של מוח בכלל, לא רק שלנו, גם ג'וק זוכר איך להגיע למבוך, או לחור, או לאוכל. הזיכרון מוטבע בפעילות קולקטיבית של קבוצת תאים. כאשר תא א', ב' וג' יורים ביחד, אחרי שהם למדו שכשהם יורים ביחד, הם מייצגים תאות א', mm-hmm. נגיד, אז הם, כשהם יורים ביחד, אתה חש תחושת א' אצלך במוח. אז למידה זה יצירת קולקטיב חדש, לא תאים חדשים, אלא תקשורת ביניהן, שלא הייתה קיימת, שכשהם פועלים ביחד, זה הזיכרון. וכשהזיכרון מתרופף, למשל באלצהיימר, כשהחיבור בין אותה רשת שזיהתה את האות א' ופעלה ביחד כדי לייצג, לקדד את האות א', מתחילה לא לתקשר, אז אין את האות א' במוח.
אין את האות א' במוח.
אין את הזיכרון.
כלומר, אין שום דבר שאסוציאטיבית יזכיר לי את האות א', גם אם יש לי אלצהיימר. כלומר, אם אני אהיה באיזה... נניח שתשאל אותי משהו, אולי זה גם נכון, לא רק לגבי אלצהיימר. תשאל אותי, את זוכרת כשהיית קטנה, מאוד אהבת לשתות מיץ תפוזים פז, ואני אגיד לך, לא, אני לא זוכרת. אבל אם אתה תביא לי את הבקבוק, ואני אראה את הלוגו, מיץ פז, ואת התחתית האהבה, אני אגיד, בואלה, זה מה שהייתי שותה כשהייתי קטנה.
נכון.
ואז הנסיבות והבאת החפץ עצמו יזכירו לי את זה, למרות שחשבתי שאני לא זוכרת.
אז תראי, עלית על משהו מאוד מאוד חשוב למוח, כן? המוח הוא דבר אסוציאטיבי, או מכונה אסוציאטיבית. דבר מזכיר דבר. כשאני אומר דבר מזכיר דבר, אז נגיד, אני גדלתי בנוף ים, ושם בכיתה א' הייתה מורה מסוימת, בתיה שלימדה אותי את האות א', כל זה קשור לי לאות א'. האות א', הצורה הזאת עם הקו המלוכסן ושני הקו...
קשורה לבתיה, בנוף ים.
קשורה לבתיה ולנוף ים ולים. אז ברור שהאות א' אצלי, כמו כל דבר אחר, כן, גם כשאני אומר גאולה כהן, זה מיד מערכת שלמה של אסוציאציות קשורות אלייך. אז אי אפשר להגיד שהאות א' היא רק הצורה של האות א', אבל... אם הרשת הסופית, זאת שכשהיא פועלת, יש לך תחושת א', ואתה יכול להגיד, הנה זאת א', היא הרשת הסופית הזאת, היא מתרופפת, נהרסת, התאים מתים, אז כל האסוציאציות האלה לא ידליקו. אתה יכול להגיד, זה עומד לי על קצה הלשון, מה שעומד לי על קצה הלשון, זה מזכיר לי משהו, ואני לא יכול להגיד א', כי אין לי את הרשת שאומרת א', אז אין לי זיכרון שלה.
למה אמרת גאולה כהן?
מכיוון סליחה, אמרתי גאולה כהן.
כן, זה הנה, זה מעניין.
וואי, הנה, זה מעניין.
נכון, כי התכוונת להגיד אבן, אבל אמרת כהן, וזה קורה להרבה אנשים...
בהקשר הזה דווקא? זה מעניין. אז אני מניח, הנה, זאת אסוציאציה. קודם כל, גאולה זה השם משותף.
בגלל השם הפרטי.
עכשיו, גאולה היא כמובן, כהן הייתה דמות רדיופונית.
אבל הנה, אתה מתכוון למשהו, ואתה אומר משהו אחר, שאפשר להסביר אותו... אבל המוח לא סוף
לעשות... בזכות האסוציאציות האלה. אז במקרה שלי כנראה, אני צריך לעשות אינטרוספקציה, בשביל להבין מאיפה צצה לי גאולה כהן, אבל כנראה, קודם כל ההקשר של גאולה,
ברור.
אז יש לי שם מקום שיש גאולות בו.
כן, שהוא לא אין בו הרבה, ולכן אולי זה אולי מביא את זה.
אולי יש בודדות,
כן.
אני באמת לא מכיר הרבה גאולות האמת, כן. אולי 2-3. א', וב' כנראה משהו בהקשר של גאולה כהן, בפוליטיקה, בצד הימני, who knows what, who knows what. אני לא יודע לעשות אינטרוספקציה, אבל עובדה שהמוח שלי עשה את זה. תראי, קראו לי הרבה דברים, אני מוכרח להגיד לך, היו לי המון מבוכות לאורך הדרך, שהמוח שלי, המוח המדעני שלי, שאמור להיות מאוד מסודר, הוא מייצר את הדברים הפנימיים הלא מודעים, וזה אגב רוב הפעולות שלנו, כמו שאמרתי, הם לא מודעות. כל הרגשות שלי ברגע זה, וכל אסוציאציות, אני לא יכול לדווח עליהן בצורה מודעת בהכרח. אז כל כולי זה אוסף של פעילויות תת-ציפיות, תת-מוחיות. והיו לי לאורך השנים המון מבוכות, בעיקר לפני קבוצה גדולה של אנשים, שאני עומד ואמור לספר להם משהו מאוד רציני, פרופסורי,
כן.
וכל זה, ואוניברסיטה וכך הלאה, ופתאום כנראה המבוכה, והרצון אולי קצת לחזור, לאבד שליטה קצת, ולא להיות כל כך רציני. היו לי מקרים של מבוכה נוראה לפני קהל גדול. גאולה כהן או גאולה אבן זה לא נורא, אבל היו לי דברים קשים,
כמו...
שהדהמתי את עצמי.
כמו בלק כזה?
עד כדי כך
כזה
שזה
או...
קרה לי.
איך?
לא יודע אם תרצי לשדר את זה אחר כך, אבל למה לא בעצם? לפני הרבה שנים קיבלתי הזמנה להרצות במשרד החינוך. לימור לבנת הייתה שרת החינוך, והזמינו אותי בצוות נורא רציני, ועמדתי לפני הצוות הזה, פרופסור עידן סגב הגיע מירושלים ודיבר וכך הלאה, ורציתי להגיד להם, אני רוצה לדבר איתכם היום על חקר המוח המודרני, ומה אנחנו עושים באוניברסיטה, ואז עוד היו שיקופיות, לא פאורפוינט, אלא שיקופיות כאלה. והקרנתי שיקופית, ובשיקופית היה עין ומוח. ורציתי להגיד משהו על הקשר ביניהם, ואמרתי את הדבר הנורא הזה. אמרתי, אני רוצה לספר לכם היום על הקשר, והצבעתי עם הפוינטר. אני רוצה לדבר איתכם היום על הקשר בין העין לזין, יצא לי. לפני כל הקהל.
יש בזה היגיון חריזתי. לימור
לבנת, לימור לבנת, לא רק חריזתי, כשהיינו ילדים, זה היה מין משחק מילים. היינו אומרים זין בעין.
אמת.
היינו אומרים ככה, בתור ילדים. ופתאום, מול הקהל הרציני הזה, לימור לבנת עמדה, אני ראיתי, עמדה להתעלף.
הביאו את הפרופסור.
ואני כל כך הייתי, היום אני כבר לא במבוכה מהמוח שלי. מותר לו לעשות שטויות, כי זה חלק ממנו.
אבל ככה הסברת, זה המוח שלי?
אז התנצלתי ואמרתי, זה היה לפני הרבה שנים. מה קרה לי? אני עייף, נסעתי מירושלים, אני לא מבין איך זה קרה. היום הייתי משחק עם עצמי ואומר, תראו, הנה זה מוח.
חלק מההרצאה.
זה מוח.
אצלנו, בדבר הזה שנקרא מוח, אז אגב זיכרון, אז אני מניחה שיש מקום אינסופי לזיכרונות, לא? אתה לא יודע לקמת את זה, להגיד כמה. אם כל פעם, אני אצא מהשיחה איתך, ואני אזכור, שוחחתי עם דן סגב, והוא התבלבל באירוע אצל לימור לבנת, וזה וזה, יש לי זיכרון חדש.
נכון.
מה הוא עושה לזיכרון ישן? הוא דוחק אותו קצת יותר עמוק פנימה, ואז גם לא יש מקום, הוא בא על חשבון משהו אחר, איך זה עובד?
אני אופי של שאלות. בסוף נגיע למכונות הלומדות, כי זה המהפכה הגדולה שקורית בעולם, המכונות הלומדות, וגם הן צריכות להתמודד עם העניין שהמוח צריך להתמודד איתו, שבו אתה מכניס עוד ועוד אינפורמציה, למדת את האות א', ואחר כך את האות ב', ואחר כך את האות ג', על גבי האות א' וב', האם הן הולכות לאיבוד, הן עמוקות יותר או מה. אז, 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 אז אנחנו היום מבינים יותר ויותר, ובזכות זה בונים מכונות של למידה, קודם כל שהקפסיטי, שהיכולת החלה של המוח מבחינת כמות אינפורמציה, זה שוב חוזר למורה שלי בכיתה א', אתה משתמש רק ב10%, ותתאמץ יותר עידן, ואז תהיה תלמיד יותר עידן. היום אני מבין שזה לא נכון לדבר ככה. קודם כל, מבחינת מספר קומבינציות של פעילויות תאים, כשיש לך 100 מיליארד תאים, וקבוצות של מאות אלפים כשהן עובדות ביחד מייצגות דבר אחד, ואותם מאות אלפים, אבל לא בדיוק אותן מאות אלפים, חלק מסוים מהם, כשהוא פועל עם קבוצה אחרת, מייצג את האות ב', זה לא שהתא שלי, תא אחד, תא עצב אחד, עושה רק א', וזה מה שהוא עושה בחיים. כשהוא עובד עם תא ב', אז הוא מייצג את האות א', כשאותו תא א' עובד עם תא ג', הוא מייצג את האות ב', אז הוא רב תכליתי. ומבחינת כמות האפשרויות של לזכור אלמנטים בעולם, הוא כל כך עצום, מבחינה מספרית ומבחינת קומבינציות, שאנחנו רחוקים, כל כך רחוקים, מלהטביע ולסתום ולסגור את כל האפשרויות של הלמידה, כך שאם את לומדת עוד ועוד משהו חדש, זה לא על חשבון הדבר האחר. כמובן, יש לנו גבול סופי, יש לנו מספר סופי של תאים, ולכן יש לנו מספר סופי של מצבים, אבל זה כל כך רחוק מכמות הזיכרונות שלנו לאורך החיים, שאנחנו לא נסתמים. אלא אם כן יש לנו אלצהיימר.
או מחלות מוחיות או אחרות, או קשיים שנולדים איתם מבחינת המוח בתנאי הבסיס שלו,
נכון.
או פגיעה מוחית מאוד קשה, נכון, שלא נכון. מאפשרים את הפעילו הזה.
יש גם את השאלה של לשלוף. את שאלת אותי קודם האם הזיכרון נעלם. הרבה פעמים הזיכרון ישנו שם, יש שם שני מנגנונים. יש את העניין של להטביע, לצרוב את הזיכרון ברשת, נקרא לזה ככה, ויש את העניין של לשלוף את הזיכרון מתוך רשת
קיימת. שזה גם אימון ולמידה?
שזה אימון ולמידה, ואנחנו לא בדיוק יודעים איך עכשיו, אתה תגיד, תעצום את העין ותחשוב על אשתך. איך אני מעלה אותה? איך אני יוצר פעילות עצבית שקשורה לדבר המסוים שאותו אני רוצה לזכור? איך אני מגיע, איך אני מתעל את עצמי ברצון, אני רוצה עכשיו לזכור את אשתי, והופ, אני רואה את הפנים שלה, אני רואה את הדברים האחרים. זה לא ברור לנו העניין של השליפה. אז הרבה מבעיית הזיכרון לא קשורות להטבעה, אלא קשורות לשליפה, ולכן השאלה אם איבדת את הזיכרון, או שהוא ישנו שם ואתה לא מצליח להגיע אליו, היא שאלה קשה, נכונה.
האמת היא שמאוד משעשעת העובדה שאתה משתמש במוח שלך, אתה ואחרים, כדי לבנות בעצם מוח שהוא מחשב, נכון? Mm-hmm. בסיס מודל מתמטי.
נכון.
על מנת להבין איך המוח שלך עובד יותר,
נכון.
עובד או עובד יותר טוב, או יעבוד יותר טוב.
זה היופי של המדע. תראי, המדע הגיע לעוד מנדבר.
אבל למה שתצליח? אם הבסיס המוח שלך, אתה מניח הוא X, ואתה רוצה לפתח משהו יותר משוכלל, למה שתצליח במשימה?
לא בהכרח יותר משוכלל, אני רוצה להבין את עצמי, והשאלה הטובה, השאלה הפילוסופית, האם המוח יכול להבין בעזרת עצמו, האם הכלי שאני משתמש בו יכול להבין את עצמו, הרי זה מה שאני רוצה, להבין את עצמי. אז קודם כל יש לי דוגמה, אנחנו הבנו את הגנום.
כן.
הגנטיקה היא זאת שיצרה את המוח שלך. יש שם חוקים גנטיים, יש שם סליל כפול, יש שם DNA. אנחנו מבינים מאוד לעומק איך ה-DNA הזה, כשהוא עובד, מייצר רשתות לב ומוח.
אז אני מניח שתצליח.
אז אני מניח שאני אצליח בעזרת כלים שפיתחתי, ובעזרת הקולקטיב, לא לבד. פיתחתי כלים לחקור את המוח, לא רק מתמטיים. אלקטרודות להכניס, רישומים, אנטומיה, פטנטים מדעיים. הרי הוא עושה את מהפכות העולם, המדע, נכון? הוא זה שמשנה את העולם, כולל להבין את המוח. עד דכך שאני מבין את המוח, רחוק מימי להבין אותו לגמרי, שאני בונה מכונות אוטונומיות על עקרונות למידה שלמדתי ממנו, וזאת הוכחה לא רעה, שהבנתי דברים כאן, וייצרתי מכונות שדומות לי במידה מסוימת, ומתנהגות ולומדות בעולם, מתחדשות ומשתנות והופכות לאינדיבידואליות. זאת הבנה. או פרקינסון, הבנתי שיש שם פעילות חשמלית כזאת, ואני יודע מה זה חשמל, ופיתחתי אלקטרודות חשמליות שיודעות להתערב שם, גם בלב וגם במוח. זאת הבנה. לא אומר שזו הבנה אולטימטיבית וסופית, ואפשר לשאול האם זה רק מכונה, ואם יש שם עוד
זהו,
דברים.
זה מה שאני רוצה לשאול פה, שאלות. פרופסור סגב. אתה נגיד שאתה בונה מכונה, נגיד שאתה מצליח גם במסיבה. זו מכונה, זאת אישיות, היא יש לה תודעה משלה, היא יכולה לעבוד מבלי שתפעיל אותה, ייצר את המוח והוא יעבוד לבד, רק אין לו גוף?
לא, אז חשוב להדגיש כאן את העניין של הגוף, כי המוח, המוח שאנחנו בונים, לא דיברנו על זה, בפרויקט המוח הכחול, The Blue Brain Project שאנחנו בונים בז'נבה, אני רק חזרתי לפני כמה ימים מז'נבה, המטרה שלנו זה לחכות בעזרת גישות מתמטיות, מכיוון שיש שם חשמל וכימיה, ואני יודע לכתוב משוואות חשמליות וכימיות שמחכות את התהליכים עצמם, אנחנו נבנה חיקוי, סימולציה של רשתות עצבים עד כדי המוח הכולל. יום אחד זה יהיה לנו במחשב מוח שלם. אבל המוח השלם הזה, או זה שאנחנו מתקדמים בו הרבה, ואנחנו מתקרבים בעוד כמה שנים, יהיה לנו מוח שלם במחשב של עכבר. עכבר יש לו פי אלף פחות תאים מלנו, אז מובן מסוים הוא יותר פשוט. אז יהיה לנו במחשב עכבר מלאכותי, שיש שם פרקינסון ויש שם פעילויות חשמליות.
זה מאוד, אני אוכל להגיד לילד, אתה רצית עכבר, אתה תקבל אותו במחשב.
כן, אבל אני צריך להדגיש את העניין הזה של המחשב. המחשב הוא בכל זאת מכונה סטטית, והכוח המיוחד של המוח שלנו, הוא החיבור שלו אל הגוף ואל העולם.
אל הסביבה?
אל הסביבה. אתה לא, אין מוח, אין מוח, חוץ מזה שיכול ליצור אפילפסיה ופרקינסון בתוך המחשב, אבל כדי ללמוד את הסביבה, הוא צריך להתנהג בסביבה. אתה צריך גוף, אתה צריך חיישנים.
ואם אני אשים כמה עכברים שידברו ביניהם במחשב?
אבל הם צריכים ראייה בשביל לתקשר, צריך איזושהי דרך להעביר מידע ביניהם, או ראייתי, או מגע, או זיפים, או שפם. החושים שלנו מאפשרים לנו לסגור את המעגל בין המוח, הרוצה להשתנות הזה, הפלסטי הדינמי, שרוצה ללמוד, אבל הסביבה היא זאת שנותנת לו את הכלים ללמוד בזכות תנועה. אתה צריך לזוז פיזית, לנוע ימינה, לנוע שמאלה, למעלה, למטה, ולכן המחשב הזה, הסטטי שיושב, הבלו
ברין, לא.
אבל אנחנו בונים היום אבטרים שיתחברו למחשב הזה. המחשב הזה, הסימולציית מחשב, תקבל אינפורמציה מגוף אבטרי, גוף עכבר או גוף אדם, וירטואלי, וכשזה ייסגר, הגוף הווירטואלי עם עיניים ועם אוזניים ועם מגע, פלוס המחשב, והם ייסגרו אחד עם השני, כי המחשב יזיז את הגוף, וכשהגוף יזוז, אז העולם משתנה, וכשהעולם משתנה זה יחזור למחשב, אז ייווצר אדם מלאכותי, רק שזה יהיה סגור.
אז בצד הטוב של זה, יכול להיות שנבין הרבה, לא יכול להיות, נבין הרבה יותר על איך הדבר הזה עובד, ובצד פחות טוב אני מניחה, ועל פה נערום כמה שאלות אני מניחה פילוסופיות וגם אתיות. אתה יכול להשיג שליטה, אולי גם היום בעצם, על מוחם של אנשים, ולהגיד, עכשיו הוא עושה ככה, ואני יכול לגרום לו לעשות אחרת. ואני גם יכול לגרום לו לחשוב שהוא עשה את זה באופן עצמוני.
נכון. זה נכון מאוד. אז קודם כל זה כבר קורה. ברגע שאני מכניס תרופה אנטי-דפרסנטית לאדם שהוא דיכאוני וסובל סבל נורא ואני נותן לו משהו שעוזר לו, אז התערבתי לו במוח.
נכון. כן,
התערבתי לו במוח, כימית. בצורה אמנם לא מדויקת, אבל עשיתי לו משהו והוא מרגיש אחרת. אז זאת כבר התערבות. אנחנו כולנו מתערבים בעזרת הרפואה או בעזרת הסביבה. אז קודם כל זה לא חדש. זה נכון שאם אתה חושב על התערבות ישירה באותה מערכת שאתה חושב שהיא אתה, המוח שלך זה אתה, ולכן אתה יכול להיכנס לשם על ידי כל מיני קורא מחשבות ופוליגרפים מוחיים mm-hmm. או מניפולציות על המוח, זה נורא מפחיד מבחינה אתית. אבל אני רוצה להסביר ולהדגיש שאי אפשר לתקן את המכונה, אי אפשר לטפל במכונה, בלי להכיר אותה מספיק, וכשאתה תכיר אותה מספיק, אתה גם תוכל לעשות עליה מניפולציות. וזאת תהיה החלטה של המין האנושי, אם הוא רוצה לתקן את המכונה הזאת, המחיר במרכאות יהיה סיכוי למניפולציה, כן. אם יהיו אנשים שירצו לעשות מניפולציה, שליטים שירצו לעשות מניפולציות, חברות שעושות כבר מניפולציות, לא בצורה ישירה, אבל דרך האינטרנט, ומוכרים לנו כל מיני דברים בלי שנדע למה אנחנו קונים אותם, כמו שיובל נור הרי מפחד מה-AI שהשתלט עלינו, לא פיזית, מבחוץ. זה תמיד סכנה. אבל כל המצאה המדעית היא סכנה, נכון? עירוב גנטי, פצצת אטום, היא סכנה נוראה, אבל היא גם יכולה להציל את המין האנושי. אני מאמין בטוב שלנו, ביופי שלנו, שניקח את מה שאנחנו ממציאים ונעשה לנו נכון יותר. נאריך את החיים, נקטין סבל, נפנה זמן לתקשורת בינינו, לרגשות. אני חושב, אם אתה מאמין שהמין האנושי זה דבר נורא ושצריך לפחד ממנו, אז הוא יכול לעשות דברים נוראים עם ההמצאות.
נעריך את החיים, פרופסור סגב, גם במובן זה שהתודעה שלנו תמשיך להתקיים, כמו אותו מוח של עכבר במחשב. הגוף כבר, את הגוף יקברו, והמוח ימשיך להתקיים, וככה דורות אחרי דורות אחרי דורות של צאצאי יוכלו לתקשר איתי או אני איתם, כי יהיה ייצוג של זה במחשב.
כן, אבל זה, יש שני סוגים של ייצוגים אפשריים. את יכולה לעשות קופי ממוחשב, ממש רפליקה. ממש קופי של המוח שלך, ובתקווה שהאינטראקציה שלך איתי, ועם הבנים שלך, ועם הבעל שלך, ועם הסביבה שלך, תמשיך באותה צורה, דרך המחשב הממוחשב הזה, אז כן, אז הוא ימשיך עם הבעות הפנים שלך, לתקשר, התשתני וכך הלאה, ואת תוכלי לתקשר עם דורות הבאים, ולהשתנות בעקבות התקשור, כן, זה יקרה. זה יקרה after life, כמו שקודם אמרתי לך, יש כזאת חברה שמנסה לבנות על סמך ידע, לא על סמך טכנולוגיה, על סמך ידע, מספיק אינפורמציה.
היא לומדת אותי.
כולל הבעות פנים. הכל. כלומר, אפשר לבנות אבטר מאוד דומה.
מנהגים.
מנהגים, תנועות ידיים, הבעות פנים, סגנון דיבור, חיוכים וכך הלאה, והדבר הזה ימשיך להתקיים. אין שום סיבה שהבטר...
זה טוב שזה ימשיך להתקיים? מה דעתך?
שאלה, תשמעי, זה יהיה מין אנושי שונה. כלומר, אפשר לדבר גם על הגוף, כי אני חושב שגם את העניין הזה נוכל לפתור, כי אני לא חושב שמוות זה, אני חושב שמוות זה מחלה.
תלוי באיזה גיל אתה רוצה לשמר את העסק. אם מאוד מתקדם, אני לא מעוניינת.
לא בטוח.
אם עוצרים עכשיו אולי.
יכול להיות, בדיוק, על זה אפשר לדבר, ויש תחום מאוד מרתק, שפעם אולי צריכה להזמין כאן מישהו שמאוד עסוק בלונגביטי, הערכת חיים. יש לנו היום טכנולוגיות מדהימות להאריך את החיים, אבל לא נדבר על זה, גם זה לא תחום ההתמחות שלי. כאן אנחנו מדברים על הערכת חיים במובן הדיגיטלי של המילה, לא במובן הפיזי של המילה. וכן, אני חושב שזה יכול להיות מדהים שלנכד של הנכד, הוא ידע לא רק מזה הייתה הסבתא, אלא יוכל להתייעץ איתה, לשאול את השאלות, את חוכמת החיים שלה. הוא ירחיב את מגוון המשפחה הזאת, גם לאנשים הפיזיים שחיים איתו, עד 120 או יותר, אני חושב, וגם לאותם אנשים שפעם היו בתמונות שחור לבן, אם בכלל, הפעם זה היו תמונות דינמיות, ריאליסטיות ומשתנות בעקבות האינטראקציה ביניכם. זאת הנקודה של מכונה לומדת. היא תשתנה. זאת המהפכה הגדולה שקורית היום בעולם, וזה גם יקרה במכונות ההן, גאולה כהן הווירטואלית בעוד אלף שנה. גאולה אבן בעוד אלף שנה, היא תמשיך לתקשר עם הילדים. אני ברור לי שזה יקרה.
תגיד,
אני לא רואה למה לא, בעצם. אנשים בעלי משמעות רגשית.
זה מלחיץ, אבל גם יש בזה משהו מפתה, מושך, לחשוב שזה אפשרי.
למה זה מלחיץ בעצם? כלומר, איפה כאילו אין סוף לדבר, זה דברים, אין התחלה וסוף.
אני חושבת על דורות בשר ודם, שאולי האינטראקציה מול מחשב תראה טיפה מוזרה. אם כי אני רואה המון יתרונות במובן ההיסטורי של, אני פה כדי לספר לך איך היה כשלא היית. אני חושבת על הרבה הקשרים היסטוריים, גם בהקשר של העם היהודי ואחרים, במקום לחשוב על טכניקות של איך לשמר זיכרון לאומי נכון, ונרטיב, וזיכרון משפחתי וזיכרון אישי. וזה מלחיץ, כי זה נראה כמו עולם בדיוני שמאוד קל להשתלט עליו. אולי גורמים מונינים, אולי אחרים.
העניין של ההשתלטות. אבל היכולת של להרחיב את המגוון של האנשים הקרובים אליך, שהם יהיו וירטואליים במובן שלא תוכל לגעת בהם, אבל יהיה להם צורה.
כן, לא הכרת את סבא, או סבא נפטר לפני זה,
והנה הוא מדבר לך. הוא מעניין, יש לו תפיסת עולם, יש לו רקע. זה ירחיב לך, אני חושב, זה יהיה מקסים. הייתי מאוד שמח לדבר עם הסבא שלי, אשמן, היום. לספר לו מה אני עושה כמדען, לשמוע את חוות החיים, יש את חוכמת החיים שלו, אני לא יכול יותר לתקשר איתו. אני לא רואה למה, הייתי רוצה לתקשר איתו היום. וזה יתאפשר.
אם סבא שלך היה שואל אותך, למה אתה חוקר מוח? מה היית עונה?
הייתי עונה לו שאני חוקר מוח מכיוון שבאתי, כמו שהוא יודע טוב, ממערכת מורכבת של יחסים בתוך המשפחה, של סבל. ראיתי סביבי הרבה סבל, גם בתוך המשפחה וגם... באתי ממשפחת אומנים ובוהמיאנים.
אתה רוצה לפרט?
כן, סבל... כן, שמחה, כן. אני חייתי בעין כרם עם אנשים שלא היו להם גבולות בדיוק ברורים של משפחה, קצת ברדקויות והתפרעויות, ואנשים שהיו שיקורים...
במובן הבוהמיאני של
הבוהמיאני, המיאני. השטוי, הדסטרוקטיבי, קצת סמים. ראיתי סבל גדול סביבי, של אנשים קרובים למשפחה, כולל ההורים שלי. והסבל הזה גרם לי בגיל מאוד צעיר להגיד, תשמע, אני חייב לפתור את השבל האנושי. אני צריך למצוא דרך לתקן, אם אני יודע איך, את הסבל האנושי. וחשבתי שאני יום אחד אעשה מניפולציות על המוח, ואני אעשה טיק-טק, והמוח הזה פחות יסבול.
בעיניך כילד זה היה סבל?
בעיניי כילד, סבל גדול. ראיתי סבל.
מה, של היעדר גבולות ביחסים בין משפחת?
של
היעדר גבולות,
של פגיעה אחד בשני.
של אלימות?
לא דווקא ביל. לא אלימות, לא אלימות, אבל של בגידות. של הליכה למקומות, של היעלמויות קצרות, ושל אי-יציבות. וראיתי סביבי סבל.
אז איך מזה דווקא מגיעים לחקר מוח? למה לא, נגיד, אגפים אחרים של, נגיד, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, אומנות? אני יודעת שאתה...
אני בא ממשפחה של אומנים.
כן, אימא שלך בוודאי, ואבא
שלך. וסבא שלי אשמה.
ורעייתך.
נכון.
עוסקת באומנות, בעיני בטח, זה לא מקרי גם.
לגמרי.
כלומר, אתה בא מתוך עולם של אומנות, ואתה גם מחפש לצדך אנשים שעוסקים באמנות ויצירתיים, ובסוף אתה בוחר במוח כמעט.
נכון. אני הבנתי, קודם כל התלבטתי להיות פסיכולוג, להיות פיזיקאי, אבל בכל זאת הבנתי שכל התוצרים, כולל הסבל, כולל היופי, כולל השירה, כולל הדיכאון, כולל הרמת הידיים, כל הדברים האלה הם תוצר של המוח. הוא זה שמייצר את כל הקונספטים האלה, של סבל, של שמחה, של אהבה, הוא, שם זה קורה. אז אפשר לטפל בו על ידי פסיכולוגיה, ואני מאמין גדול בטיפול פסיכולוגי, אבל זה אחד לאחד. אני רציתי אז, עם המגלומניה שלי, למצוא פתרון קולקטיבי, כלומר שיבוא אליי אדם, באמת ככה חשבתי, היום אני לא חושב ככה. חשבתי, אתה תבוא אליי עם סבל גדול, אתה לא מסתדר עם עצמך, ויש לך יחסים מורכבים מאוד עם הסביבה
ואתה,
שלך.
ואתה, תיתן לו גלולה וזה
כן,
יעבור?
כן, ככה חשבתי. כן, אתה חוזר על איזה רפליקה, והיחסים שלך תמיד לא נכונים, ואתה פוגע בסביבה שלך והילדים שלך, who knows what, מה אתה עושה. אני אבוא, ואני אשב, במקום לדבר איתך שנים על טיפול, ואומר, כן, אני אעבוד או לא, אני אתן לך טק, איזה קסם קטן וזה ייפטר. אני יודע היום שהמורכבות של המוח, בגלל כל המערכות האסוציאטיביות שדיברנו עליהן...
אבל אתה מכה על אנשים שאתה מגדיר אותם בלי גבולות, כשאתה אומר, אין לזה פתרון של גלולה בהכרח.
אין לזה פתרון של גלולה.
כי אז אתה אומר, אתם לא אשמים, זה לא אתם, זה המוח שלכם. בגלל שהוא כזה, ואין לזה פתרון, ועוד חוקרים את העניין הזה, אתה כמעט כאילו נותן הרשאה להתנהג. ככה.
אני לא אומר שאין...
כלומר שזה הגיוני כמעט.
זה הגיוני. כל מגוון ההתנהגות האנושית הוא האנושי. מהרוצח הכי נורא עד ה...
אנושי אבל לא הגיוני.
אני לא יודע מה זה הגיוני, זה כבר עניין של החלטה חברתית.
בנורמות, כן, בנורמות חברתיות שאתה מנסח בחברה.
אבל זה לא שאני מקבל את זה. אני אומר, זה קודם כל צריך להסתכל על זה. לא לשפוט את זה. זה המצב, כן. יש דברים נוראים ויש דברים יפים. השאלה איך מתעלים, וכאן היופי של המוח. איך מתעלים אצל אותו ילד פלסטיני שזורק אבנים, איך מתעלים או ישראלי, איך מתעלים אותו, עם המוח שלו, לייצר דברים קונסטרוקטיביים, עם אותו מוח עצמו. וזאת כבר השפעה של סביבה, ואולי השפעה של חקר המוח, או עבודה קולקטיבית משותפת. אני כן מאמין, זה לא שאני אומר זה עבוד, להפך. אני רואה שהמוח מתפתח לכיוונים יפים, הוא מעריך את החיים שלו. יש פחות סבל, אנחנו פותרים את בעיות העוני, יש פחות מלחמות בעולם. העולם נראה טוב יותר, הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני 100 שנה. בזכות המחקר, בזכות המחקר. אני מאוד אופטימי לגבי המחקר, אני רק אומר שהמערכת כל כך מסובכת, שלקוות שתרופה אחת תעשה כאן איזה קסם חד פעמי, זה לא ריאליסטי. אבל קומבינציה של דברים, גם חקר המוח, פלוס טיפול פסיכולוגי, וסביבה נכונה, חינוך וכך הלאה, הם יעשו את האדם טוב יותר.
אם הדברים שאתה יודע היום כחוקר מוח, פרופסור סגב, אם היית חוזר לילד ההוא אז, שראה סביבה, אני מניחה, לא מתפקדת, או בעייתית, היית יכול לגרום לזה להשתנות, עם דברים שאתה יודע היום על המוח?
אני לא בטוח, עדיין. אני לא בטוח... תראה, הרבה פעמים שאלו אותי, נגיד, הידע שלך, למשל, על חינוך, כן? מה קורה במוח כשהוא לומד? איך זה מגיע לבית הספר? באופן פרקטי. מה אתה יכול לעשות עם הידע שלך כדי ללמד ילדים אחרת? זה מתחיל לקרות, שההבנות מכניסטיות של המכונה הזאת, מאפשרות לנו לכוונן טוב יותר תהליכי לימוד, או תהליכי טיפול, כולל תרופות פסיכיאטריות, כן, זה כתוצאה מהמחקר. אבל לשאול אותי אם אני היום הייתי חוזר לאחור בתור ילד, אבל עם הידע שלי בתוך חוקר מוח, והייתי אומר להורים שלי או לסביבה שלי, תשמעו, יש לי בשבילכם א', ב' וג', תתנהגו אחרת בעקבות חקר המוח, אני עוד לא שם. לא.
יש, אני מניחה, כמו בכל תחום, תחרות, בוודאי גם אצלכם. נתת המון קרדיט לכמה קולגות שלך, שניים, שלושה, במהלך השעה האחרונה. אם תראה פתאום שאחד מהם, אולי אפילו זה שעוסק איתך במהלך המחקר בלוזן, אני חושבת שנכון?
בלוזן, בז'נבה, כן.
הוא יגיע לפניך להבקעה הזו. איך תגיב? או איך המוח שלך יגיב?
אני חושב שאני אדם עם, בלי אגו. יש בי משהו, בלי להיות שוויצר, נדיב. אני באמת רוצה שאחרים יעשו את העבודה יחד איתי, אני מאוד אשמח לתרום, אבל אין לי איזו הרגשה שאני פה במרכז העניינים ואני...
לא תעדיף שאתה תגלה את ה... באמת?
קודם כל זה לעולם לא יהיה אני, יש קולקטיב. ותפקידי, אני חושב, בתור אדם, אני חושב, פוזיטיבי.
לא, אתה אומר, אבל זה הצליח להגיע להבקעה בפרקינסון, והיא הצליחה באלצהיימר וזה. זאת אומרת, וואלה, מפרגן תרמה לאנושות?
תראי, קודם כל, אני חושב שהעבודה הקולקטיבית הזאת היא הכרחית בשביל פריצות דרך. ועוד דבר אחד, אני יודע שגם אני זקוק לפרגון, וגם אני יודע, למשל, אז זוכר כשהייתי ראש המרכז אצלנו, עכשיו אני כבר לא ראש המרכז, רק ראש המחלקה, יש לנו מרכז גדול חדש וכך הלאה, אז פנה אליי פעם מישהו כשהייתי ראש המרכז וכתבתי לו, פרסם איזה מאמר. וכתבתי לו, שמע, אני מאוד מאוד גאה בך, זה היה מאמר בנייצ'ר, בעיתון מאוד חשוב, מאוד קשה לפרסום, אני מאוד מאוד גאה בך. אז הוא כתב לי, תשמע, זה פעם ראשונה ב-30 שנה האחרונות שלי, שמישהו כתב, הוא התרגש עד כדי בכי, הוא אומר, אף אחד לא אמר לי, אני גאה בך. אני באמת הייתי גאה בו, אני מאוד שמחתי, כמו בחגי שהזכרתי ואחרים, אני נורא גאה. זה תפקיד אחד
אז
שלי.
אז מה לא בסדר במוח שלך שאין בו לא אגו, בסדר. אגו?
אני חושב שמשהו כן בסדר במוח שלי, מכיוון
אז שעבוד... מה לא בסדר אצל אחרים שיש
אני
להם?
אני לא בדיוק ברור לי עניין האגו הזה, כאילו אני ואני ואני. קודם כל זה משעמם, אני ואני ואני.
אבל משהו פה מייצר את לא, זה, ברור. נכון? משהו ברור. בראש.
גם הסביבה. וגם אתה והמיוחדות שלך, זה לא שאני לא רוצה להיות מיוחד ולא רוצה לתרום, אני כן גאה שאני עושה למשל את ה... לא יודע אם את יודעת, אבל ביום שישי האחרון קרה דבר מדהים פה. ייצרתי עיתון חדש, את ראיין שתי ילדות בתוכנית שלך.
נכון,
של
נכון,
גאולה,
עיתון מקוון.
אבן וירון לונדון.
נכון.
עם שתי, עיתון מקוון וחינמי.
ביום שישי היה אירוע, נכון.
וחינמי.
שהילדים עורכים בו שהילדים, את המאמרים המדעיים.
ילדה דחתה מאמר שלי פעמיים. דחתה, ילדה בת 11
דחתה. כי הוא לא היה מספיק ברור.
הוא לא היה מספיק ברור, ואני הייתי גאה מהדחייה הזאת. כי אין דחייה יותר יפה מילדה שאומרת לי, פרופסור סגב, אני רוצה להבין מה זה פרויקט המוח הכחול, מה זה לבנות במודל מחשב. אחרי שהסברתי פעמיים והיא קיבלה, יש לי 2.5 מיליון קוראי ילדים. מה יותר יפה מזה? גם לתרום לילדים האלה, גם לתרום לעולם, וגם כקולקטיב לעשות משהו חדש. גם אני לבד לא יכול בלי החבר ההוא שלי והחבר ההוא שלי, וכשאני גאה בו והוא גאה בי, זה מוציא ממני. את החלקים הקונסטרוקטיביים. עצם הגאווה הזאת מוציאה את היובי שבי, ועצם התחרות והאגו, אני חושב, מקטינה. היא לא עושה משהו יפה בינינו. אבל אני אומר, יש אגו, זה פטנט של המוח, לא המצאנו את זה, אבל אפשר, עם המוח הפלסטי, להוציא חלקים פחות עסוקים בעצמך. אתה לא כל כך מעניין. אתה רק חלק ממשהו אחר שהוא מעניין יותר.
בהנחה שלא בהכרח נקבל את כל התשובות, יש הרבה סיכוי שלא באשר למוח. נגיד, בעוד 5 שנים, מה תהיה שאיפה ריאלית וטובה?
תראי, קודם כל, יש שני כיוונים ראשיים, אני חושב שהיום חקר המוח משפיע עליהם בצורה דרמטית. קודם כל, בטכנולוגיות חדשות. כבר דיברנו על המכונות האוטונומיות של אמנון שעשוע, שגם הוא היה בכנס הפתיחה לפני יומיים וסיפר על העתיד שב-2022 כבר יש מכוניות בתל אביב אוטונומיות. כל המכונות האוטונומיות נובעות מהבנה של המוח. הבנו מה זה נקרא ללמוד ומה משתנה ברשת העצבית כשאתה לומד, אותן סינפסות, ויש שם סינפסות מלאכותיות במכונות של האוטונומיות והן לומדות. ועוד יהיו מכונות לומדות אחרות, ביג דאטה וכך הלאה, זה הכל בהשראת תובנות של המוח על עצמו. זה כיוון אחד. הטכנולוגיה תהפוך את העולם, ובעוד 20 שנה זה יראה עולם שונה מאוד, במידה רבה בזכות המוח, הבנת המוח. בכיוון של מחלות, כאן זה יותר קשה, כמו שאמרתי, בגלל המורכבות הזאת של המכונה, עד די כך שלפעמים אני שואל את עצמי, גאולה אבן, איך יכול להיות שאני בכלל מתפקד נכון, עם כל כך הרבה אפשרויות של קלקול. זה כל כך הרבה אינטראקציות עדינות, ובסוף הן מייצרות את הדבר הזה שמאפשר לי לדבר איתך. איך הוא לא מקולקל כל הזמן? זה שהוא עובד זה בכלל מפתיע אותי. אבל כשהוא לא עובד, זה מאוד קשה לנו לגשת למקום הנכון. אני כן חושב, כמו בפרקינסון, שגישות כמו גירוי מוח עמוק, והבנה דרך המחשב, ורישומים עם סנסורים, פלוס תרופות ספציפיות, כן יקדמו אותנו. זה ייקח זמן. זה ייקח זמן.
אז אולי לא בעוד 5 שנים. פרופסור עידן שגב, תודה רבה לך. אני מקווה שלא אכלתי לך את המוח יותר מדי. אני רוצה להגיד תודה לעורכת שלנו אלה יגן, על המפיקה רונית גור אריאל, הטכנאי יובל יסוד וראובן מן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.
בשמחה. תודה רבה, גאולה.
אבל אם לדבר עטיף אמת, רק לאסוף את כל מה שהתפזר, לשחרר את שנינו ולצאת. אני לא אגמר ואת לא נתקרת, הקוצים יישארו יפים. עד לא מזמן הם היו שדות, כבר אין שדות, אנחנו שקופים.
הזמן נשרף ורק אתה לא עובר, גם אם פחות בוער תמיד יש אש. לך ולי אולי מגיע יותר, בינתיים בוא נודע מה שיש.
סירה ללא מפרס ברוח נטרפת, ובאופק לא רואים חופים, כי העולם כבר טבע בים, רק שנינו שם עדיין שקופים.
המילים עפות לי מהדף, רוצה לשפוך אותך ממני, בטח זה יחד, עצבים שלי חשופים.
אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו,
שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. בלי לבקש לך כי אין לי ברירה, אותה שריטה שלך סרטה אותי. בסוף כל נשיקה תגיע סתירה, הרבה שתיקה ואז שלוש מילים. תחזור בסערה, ערוץ עד אליך, נצחק ביחד על כל החוקים. כל החיים הם שומרים עליי, אבל ממה אנחנו שקופים?
המילים עפות לי מהדף, רוצה לשפוך אותך ממני, בטח שיחה, העצבים שלי חשופים.
אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. בטח זה יחר, העצבים שלי חשופים. אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. זה ממלא אותי גם בלי לדבר, אבל אם לדבר עדיף אמת.
Boom. מתי נמשיך לברוח אל משחקים של כוח? מותר לך לפקוט לפעמים כשמשהו נשבר בך בפנים. ספר לי קצת על רגעי הפחד, קל הרבה יותר לפחד ביחד.